slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בחודש כסלו תשפ"א, מסכת פסחים, דף ג'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו והתדרים בהם. מגיעים קולות התורה אל בתיכם להניח ברכה, הם 92.8 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, הוא ותוכם. רבי רחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי מנחם בן אינדה מירה, רבי גרשון בן שרה, לרפואתה השלימה של היולדת חווה לאה בת אסתר, ולרפואת חיה פנינה רחל בת נעמי וחנה בת אסתר, וחיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, וביביאן יוכבד בת אסתר, וחיה שרה בת רחל לאה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך בתורה שבכתב, היום הזה, מצווה ריש חף וב שלא להישבע על כפירת ממון משורשי איסור השבועה לשקר, כתבתי בפרשת וישמע יתרו במצווה לא תיסה, מצווה למד בית. וזו עזרה לכפירת ממון משווה פרוטה ולמעלה, וזה כולל כל מיני כפירת ממון בין פיקדון או מלווה, או שגזלו או שעשקו, או מצא עבידה ולא החזירה וטבעו אותו ממנו, וכפר, הרי זה עובר בלב זה ופסול לעדות ואין לוקים על הלב הזה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו אתמול בדף הפותח את מסכת פסחים, דף ב'. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה מרתף צריך לבדוק שתי שורות של חביות מחמץ ובאיזה לא? והתשובה, במרתף שאפשר להכניס בו חמץ, וכגון שמסתפק ממנו יין לשולחנו. שאלה שנייה, מה הביאור אור לי"ד לפי הבנת הגמרא באה ואמינה, והתשובה לרבונה כשמאיר היום ולרב יהודה בלילה? שאלה שלישית, באיזה לשון של אור מודה רב יהודה שמשמעותה יום כשנאמר אורה? שאלה רביעית, מדוע אי אפשר לבאר שהכוונה עללו כל כוכבי אור שעל הכוכבים המהירים לשבח להשם? והתשובה, כיוון שכתוב עללו כל צבאיו, ואם כן גם הכוכבים שאינם מהירים צריכים לשבח. שאלה חמישית, מאיכן הביא רב יהודה לראיה שאפשר שיום אחד יהיה חלוק כך שמקצתו הדין בצורה זו ומקצתו אחרת? והתשובה, מי"ד בניסן שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור. השאלה האחרונה, היכן מצא רב אלעזר בן יעקב שהיום חלוק בדינו מן הלילה? והתשובה, מתעניות ציבור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה הודות אשר למדם בתלמוד תורתנו אתמול בדף הפותח את מסכת פסחים, דף ב' במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ח' בחודש כסלו תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת פסחים. היום הזה, באופן חריג, נוכל לקיים את ושיננתם, לשנן ולחזור על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. נתחיל את תלמוד תורתנו, בסייעתא דשמיא מתחילת המסכת, פעם נוספת אחרי שעשינו זאת אתמול, ונלמד גם את דף ב' שלמדנו אתמול וגם את דף ג' במסכת פסחים דפינו היומי. כאמור, תחילת תלמוד תורתנו היום הזה מן המשנה הראשונה במסכת פסחים. משנה הפותחת במילים אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הניר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. התורה אסרה להשעות חמץ בפסח, והמשעה אותו ברשותו עובר בלב, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. וכן נאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ז', ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. גם ישנה מצווה להשבית את החמץ מרשותו בחצות היום של י' ד' בניסן שהוא ערב פסח, שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ו', אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. והגמרא לקמן תסביר מניין שביום הראשון הוא חצות היום של ערב פסח. וחייב אדם לבדוק את ביתו קודם הפסח, ולחפש אחר החמץ הנמצא בו כדי שיוכל לבערו לכשיגיע הזמן ביעורו. רש"י כותב בטעם הבדיקה, כדי לא לעבור באיסור בל ייראה ובל יימצא. ובתוספות הראשון במסכת פסחים, בדיבור המתחיל אור ל-14 בודקין את החמץ, תמאו על רש"י. הרי מבואר בגמרא לקמן בדף עמוד ב', שמדי רבנן אין די בבדיקה בלבד, אלא צריך גם לבטל את החמץ, ומאחר שביטלו, שוב אינו עובר בבל ייראה ובל יימצא, כמו שיבואר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב'. כותב הרן כדי ליישב את רש"י שמן התורה די באחד מן השניים, או ביטול או בדיקת חמץ, ומכיוון שבדק במקומות שרגיל להימצא בהם חמץ, שוב אין לו לחשוש לכלום. שכן מוחזק לנו שלא נשאר שם חמץ לאחר הבדיקה, וגם אם יימצא חמץ בתוך הפסח, לא יעבור עליו למפרע, שהרי שמחה תורה לחזקות. אם כן רש"י מיושב במה שכתב שהבדיקה באה להוציא מאיסור בל ייראה, שכשם שניתן לומר שהביטול מצילו מידי בל ייראה, כך ניתן לומר כן על הבדיקה. אילו תוספות מפרשים, שהבדיקה היא משום תקנת חכמים שחייבו לבדוק ולבער את החמץ שמא יבוא לאוכלו בפסח. ועוד כותבים התוספות שבחמץ חששו לחשש הזה יותר מבשאר איסורים. וזאת משום שני טעמים, א', משום שחמץ מותר באכילה כל השנה ואין אנשים בדילים ממנו, ב', משום שמצינו שהחמירה התורה בחמץ והסרטו בבל ייראה. מוסיפים התוספות שגם חמץ נוקשה ותערובת חמץ חייבים בביאור, שהרי אף הם אסורים באכילה. הפרק הפותח את מסכת פסחים, פרק ששמו אור ל-14, דן בדיני בדיקת וביאור החמץ. המשנה הפותחת את המסכת מבארת מהו זמן בדיקת חמץ ובאיזה מקום חייבים בה. אומרת המשנה הפותחת את מסכת פסחים, אור ל-14 בליל י' ד' בניסן בודקים את החמץ לאור הנר בכל מקום שעלול להימצא בו חמץ, כדי לבערו למחרת ביום. ואולם כל מקום שאין מכניסים בו חמץ כל השנה, אין צריך בדיקה. שואלת המשנה, ואם כן, במה אמרו חכמים בהמשך דברי המשנה? ובספר הקריטות כתב שהיו ביד התנאים סדרי משניות קדומות לפני שסדרן רבי, ושם היה שנוי הדין הזה של שתי שורות שבמרתף, ועל כך בעצם מוסבים דברי המשנה. אם כן, שואלת המשנה, במה אמרו חכמים בהמשך דברי המשנה ששתי שורות של חביות יין שבמרתף צריכות בדיקה ביניהן? הרי אין מכניסים חמץ למרתף. והשאלה מוסבת על הלשון כל מקום, שכן מבואר בגמרא לקמן בדף ח' עמוד א', שהמילה כל באה לרבות אוצרות יין ושמן. ולכן שואלת המשנה, מדוע מרתף צריך בדיקה? משיבה המשנה, רק במקום שמכניסים בו חמץ אמרו כן, וכגון במרתף של יין שממנו נוטלים יין לסעודה כל השנה. כי לפעמים השמש עומד ומוזג יין בסעודה ופיתו בידו, וכשהיין קלה הוא נכנס לשם עם הפת כדי ליטול יין, ומשאיר את הפת שם. ובמרתף הזה נחלקו חכמים מהן שתי השורות הצריכות בדיקה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, שתי שכבות של חביות לכל אורכן ורוחבן צריכות בדיקה, דרך אוצרי חביות יין לסדרן בשורות בכל קרקעית המרתף, וחוזרים ומניחים חבית על חבית עד התקרה. ובית הלל אומרים שורות אילו הן רק שתי השורות החיצונות הסמוכות לפתח, שהן גם העליונות ולא שתי שכבות שלימות. ובגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב', יובאו שתי שיטות בביאור דברי בית שמאי ובית הלל. זו היה המשנה שלנו, הפותחת את מסכת פסחים בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אור ל-14 בודקים את החמץ. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים מהו הזמן הנקרא אור. שואלת הגמרא, מהי אור ששנינו במשנתנו? משיבה הגמרא, רב הונא אמר, נגי, נוגה, אור. ורב יהודה אמר, לילי, לילה. וקרא תנא ללילה אור, משום שדרך חכמים לחזר אחר לשון צחה ונקייה. הוא כדרך כמה דברים שמכונים על שם היפוכם. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. מבארת הגמרא, כסל כדאיתך, עלה עכשיו בדעתנו לומר, דמנדה אמר נגי, כוונתו לנגי ממש, שכאשר יאיר השחר של 14 בניסן בודקים את החמץ. וכוונת דברי רש"י, שאף לפי מה שסברה הגמרא עכשיו בדעת רב הונא, יש לבדוק מיד בעמוד השחר, כשעדיין לא יאיר היום לגמרי, אבל לא לאחר מכן, שהרי הבדיקה צריכה להיות לאור הנר, ואור הנר אינו מועיל כלום לאחר שיאיר היום. ומנדה אמר לילי, רב יהודה שאמר שאור הכוונה ללילה, לילה ממש, הכוונה שבליל 14 בניסן בודקים את החמץ. מקשה הגמרא על רב יהודה הסובר שאור הוא לילה. מי טבעי כשהוא בני הישיבה, נאמר בבני יעקב שירדו למצרים ובאו ליוסף, אחיהם שהיה משנה למלך מצרים, ולאחר מכן שלחם יוסף לדרכם. אומרת התורה בספר בראשית פרק ממדלת פסוק ג' הבוקר אור ואנשים שולחו. אלמה מוכח מהפסוק הזה שאור יממה הוא. אור הוא יום, שהרי נאמר ששמו של הבוקר הוא אור. מתרץ את הגמרא מי כתיב? וכי כתוב האור בוקר שישתמע מכך שאור הוא כינוי שמו של הבוקר? הלא הבוקר אור כתיב. שהרי דרך הלשון היא להקדים את הסתום למפורש, ואם בא כתוב לפרש שאור הוא בוקר, היה לו לומר האור בוקר. שהאור שמשמעותו סתומה פירושו בוקר. ואם כן, אור אינו שם דבר, אלא שם הפעולה של הארת הבוקר. כמאן דאמר צפרה נהר, והמשמעות היא כמו שאמר, הבוקר ההיר, ובא כתוב ללמדנו דרך ארץ מבני יעקב שיצאו לדרכם רק בזריחת החמה. וכדי רב יהודה אמר רב, כשיטת רב יהודה בשמו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם ההולך בדרך לבית מלונו באור היום, שנאמר בו בספר בראשית פרק א' פסוק ד', כי טוב. ככתוב הירא אלוקים את האור כי טוב, בעוד החמה זורחת, שכן האור טוב להולכי דרכים להצילה מחיות רעות ומליסטים. רש"י במסכת תענית בדף יהודה עמוד ב' מוסיף, שהאור מציל גם מנפילה בבורות ופחתים שבדרך, וכן שלא יעלילו עליו שהוא מרגל או גנב. וכן יצא לדרכו באור היום שנאמר בו כי טוב לאחר זריחת החמה. ולדעת התוספות, כי טוב הוא מעלות השחר. ודווקא למסקנת הגמרא משתמע מה כתוב כדברי רב יהודה, ולפי האב והאמינה שאור הוא שם דבר של יום, נמצא, שיצאו בני יעקב לדרכם בעמוד השחר, שהוא תחילת היום ולא כדברי רב יהודה, שייצא אדם רק מנץ החמה. אבל תוספות בדיבור המתחיל הוא כדרב יהודה כותבים שדברי רב יהודה אינם קשורים לתירוץ הגמרא אלא הם דבר בפני עצמו ונאמרו כפירוש לדברי הכתוב האמור. ותוספות הולכים בזה לשיטתם שלעולם ייצא אדם בכי טוב זה מעמוד השחר ולא מנץ החמה. ולפי זה דברי רב יהודה מתיישבים גם עם האב והאמינה. כך מסביר החתם סופר. ועוד קושי המקשה הגמרא על רב יהודה. מי טיבי יקשו בני הישיבה נאמר בנבואת דוד בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק ד' וכאור בוקר יזרח שמש. הבינה הגמרא במשמעות הדברים שכאשר ייצאו הצדיקים מאפילת העולם הזה לעולם הבא, יזרח להם השמש כמו אור שהוא בוקר. ובספר שמואל מפרש רש"י שהבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד שתלך גדולתו הלוך וגדל כאור בוקר שהולך וגדל במשך היום. אלמה מוכח שאור יממה הוא. אור הכוונה יום. קשה על רב יהודה שאמר שאור זה לילה. מתרץ את הגמרא מי כתיב וכי כתוב אור בוקר שישתמע מכך שאור הוא שמו של הבוקר? הרי הוא כאור בוקר כתיב. אם כן אור האמור כאן אינו שם דבר, אלא משמעותו היא פעולת הערה. ואחי כאמר, כך אמר הכתוב, הוא כאור בוקר בעולם הזה הוא כאין זריחת השמש לצדיקים לעולם הבא, שבעולם הזה כשמתחיל הבוקר להעיר בעלות השחר, עדיין הוא חושך ואפלה, אבל לעתיד לבוא, יהיה אור החמה גדול מאוד, ואף בעלות השחר כשמתחיל הבוקר להעיר, יהיה אור מרובה כמו בשעת זריחת השמש בעולם הזה. ולפי זה, הקף של המילה כאור, אינה כף הדמיון, אלא משמעותה היא שלעתיד לבוא מיד כשמתחיל הבוקר להעיר, יהיה אור גדול כמו לאחר זריחת השמש בעולם הזה. וכאין המילים בפסוק בספר שמות כחצות הלילה, שפירושו מיד לאחר חצות. והתוספות בדיבור המתחיל הוא כאור פרשו, שעד שש שעות ביום הוא קרוי בוקר, וכוונת הכתוב היא שלעתיד לבוא יהיה האור בתחילת הזריחה גדול כמו האור שמאיר בעולם הזה, בשעת הצהריים. ועוד מקשה הגמרא על רב יהודה, מי טיבי יקשו בני הישיבה נאמר בבריאת העולם בספר בראשית פרק א' פסוק ה', ויקרא אלוקים לאור יום, על מה אור יממה הוא, מוכח שאור הוא יום, שכן משמעות דברי הכתוב היא, שקרא השם יום לזמן ששמו הוא אור. מתרץ את הגמרא לעולם אור אינו שמו של היום, אלא הוא שם הפעולה של ההרת היום. אחי כאמר, כך אמר הכתוב, לזמן המאיר ובא שמתחיל להאיר, קראו השם יום. אבל הגמרא דוחה את התירוץ הזה, אלא מעטה שואלת הגמרא לפי הפירוש הזה, וכי נפרש גם במה שנאמר בהמשך הכתוב אל החושך קרא לילה, לזמן המחשיך ובא. הזמן שמתחיל להחשיך קרא לילה, והרי אי אפשר לפרש, כן דעקה עם אלן, שאלו הלכה בידינו דעת צאת הכוכבים יממה הוא. שכן נאמר בספר נחמיה פרק ד' בבניין בית שני, ואנחנו עושים במלאכה מעלות השחר צאת הכוכבים. והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. הרי שכל זמן עשיית המלאכה מעלות השחר והצאת הכוכבים נקרא יום. וכשמתחיל היום להחשיך עדיין הוא קרוי יום ולא לילה. ומאחר שסוף הכתוב אינו מתפרש בדרך הזו, גם אין לפרש כך את תחילתו. בגלל הדחייה הזו הגמרא מתרצת תירוץ אחר. מתרצת הגמרא ויקרא אמור כאן אינו במשמעות קריאת שם, אלא אחי כאמר, כך אמר הכתוב, קרי רחמנה לנהורה ופקדי המצוותא דאמאמה. קרא השם לאותה בריאה מאירה שברא מהוד, מעטה לבושו וציווה עליה לשמש ביום. וקרי רחמנה לחשוכה ופקדי המצוותא דלילה. וקרא לחושך וציווה אותו לשמש בשעות הלילה, וקריאה זו היא כמלך הקורא לעבדה ומצווה עליהם. ותוספות רבינו פרץ פירש מצווה דיממה, הן מצוות הנוהגות ביום כגון ציצית ותפילין, מצוות הדלילה, מצוות הנוהגות בלילה כגון ספירת העומר. ולפי זה, לפי תירוץ הגמרא, הוא מקרא חסר, כאילו נכתב היקרא לאור שישמש ביום. מקשה הגמרא על רב אונה הסובר שאור הוא יום. מיתי ויקשו בני הישיבה נאמר בתהילים קמ"ח, עללו כל כוכבי אור, והרי הכוכבים מאירים בלילה, ומכך שנקראו כוכבי אור, על מה מוכח שאור אור טעו, שאור זה לילה, מתרץ הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הכתוב, עללו כל כוכבים המאירים. ואור אינו הזמן שבו מאירים הכוכבים, אלא הוא על שם פעולת אהרתם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אלא מעטה לפי התירוץ הזה, וכי רק כוכבים המאירים הוא דבאי שבוכי. הם צריכים לשבח את השם, ואילו כוכבים שאינן מאירים לא באי שבוכי. אינם צריכים לשבחו, והכתיב הרי נאמר בכתוב שלפניו, שם בתהילים קמ"ח, עללו כל צבעיו. ואף כוכבים שאינם מאירים בכלל זה שצריכים לשבח את השם. ואם כן, לא ייתכן לפרש בכוונת הכתוב שרק כוכבים המהירים צריכים להלל להשם. תרץ את הגמרא, אכן כוונת הכתוב היא לכוכבים המהירים, אולם לא בא הכתוב למעט כוכבים שאינם מהירים לשבח את השם. שהרי לכל הכוכבים יש אור ואין את מי למעט. אלא הקמה שמלן, משמיענו הכתוב בכך שקראם כוכבי אור, דאור דכוכבים נמי גם כן אורו. למי נפקמינה ולאיזה דין היוצא מדבר זה נצרח הכתוב לאומרו? לאדם הנודר הנאה מן האור. הנודר הרי חייב לקיים את נדרו שנאמר איש כי דור נדר לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לתניה שנינו בברייתא הנודר הנאה מן האור אסור גם באורן של כוכבים, לפי שגם אור זה נחשב לאור והוא בכלל נדרו. ומדובר במקום שאין ידועה לשון בני אדם, ועל כן הולכים בו אחר לשון המקרא. אבל אם ידועה לשון בני אדם, הולכים אחריה ולא אחר לשון המקרא, כמבואר בגמרא במסכת ערכין, בדף י"ט עמוד ב'. כך תוספות בדיבור המתחיל כדתנן. ועוד יש לומר, אומר הריטב"א, שמדובר במי שאינו מבין לשון הקודש ונדר בה, שהולכים בו אחר לשון המקרא. חוזרת הגמרא להקשות על רב יהודה הסובר שאור הוא לילה. מיתי ויקשו בני הישיבה נאמר בספר איוב פרק כ"ד פסוק י"ד. לאור יקום רוצח, יקטל עני ואביון, ובלילה יהי חגניו. ואיוב אמר את הדברים הללו על רשעים שבדור המבול. מקשה הגמרא בדף ב' עמוד ב' במסכת פסחים. בפרק הראשון מקשה הגמרא המידקה אמר ממה שאמר בסוף הכתוב ובלילה יהי כגנב, על מה מוכח שאור שנאמר בתחילתו יממה הוא יום ולא לילה. ומשמעות הכתוב היא לאור יקום רוצח, ביום שעוברי דרכים מהלכים בו עומד הרוצח עליהם הדרך ואורגם ונוטל את ממונם, ובלילה יהי כגנב לחתור בבתים. תרץ את הגמרא התם שם בכתוב בספר איוב משמעות אור אינה יום אלא כולו מדבר בגנף שבא במחתרת, ואחי כאמר כך היא כוונת הכתוב לאור יקום רוצח איפשיטה לחמילתא כנאורה דהנפשות כעתי. אם ברור לך הדבר כאור שכאשר יעמוד הנגנב על ממונו ולא יניחנו לגונבו יקום הגנב נגדו ויארגנו, גנב זה רוצח הוא וניתן לכל אדם להצילו לנגנב בנפשו של הגנב ולהורגו את הגנב בטרם יארגנו בטרם הגנב יארוג את הנגנב, שנאמר בספר שמות, פרק חבית פסוק א', אם במחתרת ימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. שכן חזקה היא שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ורואה שנוטלים אותו ושותק, והגנב בא על מנת שכאשר יעמוד בעל הממון כנגדו יארגנו, ואמרה תורה הבא להורגך, אשכם להורגו, כאמור במשנה במסכת סנדרין בדף עין ב' עמוד א'. ובלילה היא כגנב, והיא מספקה לחמילתה כלילה, היה. אם ספק אצלך הדבר כלילה, ולילה הוא כינוי לספק משום שהדברים אינם ניכרים בו ואדם מסתפק עליהם אם הם שחורים או לבנים וכדומה. יש לך ספק האם אכן יהרוג הגנב את הנגנב כשיעמוד על ממונו? יהי הוא בעיניך רק כגנב ולא כרוצח ולא ניתן להצילו בנפשו ולהורגו. אז בתחילת הכתוב מדובר בכל אדם שאם ברור לך שבא להרוג מותר להורגו, וסוף הכתוב מדבר באף שבא לגנוב אצל בנו שאפילו אם יעמוד הבן על ממונו לא יארגנו האב משום שרחמי האב על הבן, וכן בכל אדם שהוא מכיר בו שהוא אוהבו מאוד ולא יארגנו. ותוספות בדיבור המתחיל יפשיט עלך, מפרשים שהכתוב כולו מדבר באב על הבן, שבסתם אינו נחשב לרודף, אבל אם ידוע לך שיארגך, מותר להורגו. מוסיפה הגמרא להקשות על רב יהודה מיתי ויקשו בני הישיבה, נאמר בספר איוב פרק ג' פסוק ט', יחשכו כוכבי נשפו, נשף ולילה, יקב לאור ועין, ואל יראה באפפי שחר. אפפי אומר רש"י לשון זערורית ניצוצי אור. ואבן עזרא פירש שהיא לשון מושאלת שאפאף הוא אישון עין, ובקיאת אור השחר משולה לפתיחת אפפי השחר. אם כן אמר בספר איוב יחשכו כוכבי נשפו יקב לאור ועין, ואל יראה באפפי שחר, שכילל איוב את לילי בורו ואמר שיחשיכו לו הכוכבים, ויצפה לאור שיבוא וידמה בעיניו שאינו מגיע, ולא יראה בניצוצי האור של הבוקר. ומדי כאמר ממה שנאמר יקב לאור ועין, ומשמעות הדברים שיצפה ליום שיבוא, כדרך המצטערים מרוב פחד ובעלה בלילה שמחכים לביאת היום ונדמה להם שהוא מתעכב הרבה כי שעה קצרה נראית ביניהם כשנה. כך מסביר המהרש"ל והמהרש"א פירא שקילל את היום שיהיה כחושך. אלמא מוכח שאור יממה הוא, שאור הכוונה ליום. תרץ את הגמרא התם שם בכתוב בספר איוב, משמעות האמור, אור אינה יום, אלא מילת ודקלית לי איוב למזלי. קילל איוב את מזלו. לפי המהרש"א, שגם בקושייה כבר ידע הגמרא שאמר כן איוב בדרך כללה, אלא סברה הגמרא בקושייה שקילל את עצם הזמן של היום, ועכשיו מפרשת הגמרא שקילל את אור מזלו. אמר איוב, יהיה רבה, דליצפי אך גברה לנהורה ולא לשכחי. יהי רצון שיצפה אותו אדם, כלומר הוא קילל את עצמו, שיעיר לו מזלו, ולא ימצאנו. מוסיפה הגמרא להקשות על רב יהודה, מיתי ויקשו בני הישיבה, נמר בתהילים קופלמתת, ואומר אך חושך ישופייני, ולילה אור בעדייני. דוד המלך אמר, בתחילה כשהייתי נרדף, סברתי שכל ימי תחשיך עליי חשקת לילה זו, ולבסוף אותו לילה וחושך נהפך לי ליום. ומכך שקרא ליום אור, אלמא מוכח שאור יממה הוא, אור זה יום, ולא כדברי רב יהודה הסובר שאור הוא לילה. כי מכך שכתוב אור אצל לילה, מוכח שאור היינו יום שהוא הפך הלילה. תרץ את הגמרא אתם שם בכתוב האמור, אחי כאמר, כך אמר דוד. אני אמרתי בתחילה לאחר שחטאתי במעשה בת שבע, במלחמת דוד בבני עמון, לקח דוד את בת שבע אשת אוריה אחיתי לאישה, ואחר כך מת אוריה במלחמה, כנאמר בספר שמואל ב' פרק י' א', ובאמת דוד לא חטא באשת איש מפני שכל היוצא למלחמת בית דוד היה נותן לאשתו גט על תנאי שאם לא ישוב מהמלחמה יחול הגט משעת נתינתו. ודוד חטא רק בכך שגרם לאוריה להרג במלחמה, ככה גמרא במסכת שבת בדף נ"ו עמוד א'. אם כן אומר דוד המלך, אני אמרתי בתחילה לאחר שחטאתי במעשה בת שבע, אך חושך ישופייני לעולם הבא שהוא דומה ליום ואתרד גם ממנו מהעולם הבא. ואילו עכשיו לאחר שנמחל לי חטאי, אפילו העולם הזה שהוא דומה ללילה והייתי שרוי בו בחושך ובחרפה, אור בעדייני, העיר לי. בימי שלמה הודיע הקדוש ברוך הוא שמחל לדוד על חטאו, שכאשר ביקש שלמה להכניס את אהרון לבית קודשי הקודשים, דבקו השערים זה בזה ולא יכול היה להכניסו עד שאמר השם אלוקים אל תשב פני משיחך, זכרה לחסדי דוד עבדך. פסוק בספר דברי הימים ב' פרק ו', ומיד שלמה נענה, באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה וידוע כל שמחל לו הקדוש ברוך הוא, כאמור במסכת מועד קטן, בדף ת' עמוד א'. אם כן לפי זה משמעות אור אינה יום אלא אהרה. כי בתחילה סברה הגמרא שמשמעות המילים לילה אור בעדייני היא שהלילה נהפך לי לאור, ומכיוון שאיפך הלילה הוא יום, משמע שאור הוא שם דבר של היום, אבל לפי התירוץ לילה ואור שנזכרו בסוף הכתוב מוסבים על העולם הבא שהוא בבחינת יום ועל החושך שנזכרו בתחילתו. ולפי זה יש לומר שלילה הוא היפוכו של יום ואור הוא היפוכו של החושך. כך מסביר התורת חיים. חוזרת הגמרא להקשות על רבונה שסובר שאור הוא יום. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו במשנה לקמן בדף יהודה עמוד ב'. רב יהודה אומר, בודקין את החמץ אור 14 בניסן, ואם לא בדק באותה שעה יבדוק ב-14 שחרית. ואם גם אז לא בדק, יבדוק בשעת הביעור של החמץ. בשעה השישית של יום י' בניסן, שישת איסור החמץ מן התורה. וטעמו של רב יהודה התפרש שם בגמרא לקמן בדף י'. ומדקה אמר רב יהודה, מזה שאמר רב יהודה בודקין אור 14 וב-14 שחרית, אלמא מוכח שאור 14 אורתאו. זה ליל י"ד, שהרי בוקר י"ד הוא הזמן השני שנאמר במשנה. ואין לומר שאור 14 הוא עמוד השחר ו-14 שחרית, הכוונה לנצח המה, שאם כן היה די לו לומר שחרית, שהרי גם אור 14 הוא יום י"ד, ולמה הוא צריך להזכיר שוב 14? אבל מאחר שאור הוא לילה, הוא צריך לומר 14 שחרית, שהרי לא דיבר עד עכשיו, על יום י"ד. מסיקה הגמרא שמה מן אכן יש להוכיח מן המשנה הזו שאור הוא לילה. ולמרות שכבר הסיקה הגמרא מהמשנה לקמן כדברי רב יהודה שאור הוא לילה, מבקשת הגמרא עכשיו להוכיח כדבריו ממקומות נוספים. כך מסביר רבינו חננאל. ומוסיפה הגמרא כאמור להקשות על רבונה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו במשנה לקמן בדף נון עמוד א', מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים, אסור לעשות בו מלאכה. כדי שלא יהיה אדם טרוד במלאכה ומתוך כך ישכח לבער את חמצו ולשחוט את הפסח, ולתקן לו מצה לאכילת הלילה. ושנינו בברייתא מאימתי 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה, רבי אלעזר בן יעקב אומר משעת האור, ואף שאיסור זה תלוי במנהג, מכל מקום קודם האור המלאכה מותרת, ואפילו אם נהגו איסור באותה שעה, בטלה דעתם. ולכמן יבואר מהו הזמן הזה? שעת האור. ורבי יהודה אומר משעת הנצח המה, לפי שאזי שעת כניסת הפועלים למלאכה. כמבואר במסכת בבא מציע בדף פ"ג עמוד ב', אמר לרב אלעזר בן יעקב לרב יהודה לדברך שאין המלאכה נאסרת אלא מהנצח חמה, וכי מאיכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה. ודברי רב לזר בן יעקב אמורים רק בדבר שאין סברה לחלק בו באותו יום עצמו. אבל במקום שיש טעם לדבר מצינו שנחלק היום בהלכותיו, כגון ששנינו לקמן בדף צדיתת עמוד ב', ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך כדי שיוכל מצה לתיאבון. כך התוספות בדיבור המתחיל, איכן מצינו. אמר להישיב לו רב יהודה על השאלה וכי איכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה. אמר לרב יהודה, הוא יום יהודה לתעצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ. שרי רק מחצות היום הוא נאסר באכילה. כמבואר בגמרא לקמן בדף דלת עמוד ב', ואף לעניין איסור מלאכה מקצת היום אסור ומקצתו מותר. מסיקה הגמרא את קושי התעמיד, כאמר ממה שאמר רב יהודה שיום יהודה לתנאסר בעשיית מלאכה משעת הנצח המאה, על מה מוכח שמשעת האור דקה אמר רב לזר בן יעקב, אור טעו, ליל יודלת הוא, לאחר ששקע חמה של יום י' ג' ולא יודלת שחרית, שאם לא כן מה בינו לבין רב יהודה. ואם כן, אף הור האמור במשנתנו הוא לילה. ונבאר, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ה עמוד א', שבית שמאי אוסרים גם את ליל יודלת בעשיית מלאכה ובית הלל מתירים. ולפי מה שסברה עכשיו הגמרא שלדעת רב לזר בן יעקב גם הלילה אסור, צריך לומר שהוא חולק על המשנה הזו וסובר, שלא חולקים בית שמאי ובית הלל בדבר הזה, שכן לא מסתבר שיאמר, כי דברי בית שמאי, ככה תוספות בדיבור המתחיל, רב לזר בן יעקב אומר, בכל אופן חוזרים אל קושיית הגמרא, שמוכח שמשעת האור שאמר רב לזר בן יעקב, הכוונה ללילה לאחר ששקע החמה של יום י' ג' ולא י' ד' שחרית, תרץ את הגמרא, לא, זהו לילה, מהי משעת האור שאמר רב לזר בן יעקב? משעת עמוד השחר הוא, שמאותה שעה נאסר יום י' ד' בעשיית מלאכה, ולא כרב יהודה הסובר שנאסר רק מהנצח חמה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, יחי אם גם לדעת רבי אליעזר בן יעקב רק יום י' ד' אסור בעשיית מלאכה ולא לילו? אם כן, מה דקה אמר לי מה שהקשה לו לרבי יהודה, איכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה? נעימה, יהיו לנפשי, הרי יש לו לרבי אליעזר בן יעקב להקשות כן, גם על שיטת עצמו. דאיקה לילה דקשרי רבי אליעזר בן יעקב, שהרי גם לדבריו ליל י' ד' מותר בעשיית מלאכה, ואיכן מצינו שיהיה חלוק דין היום מדין הלילה שלפניו? הרי בכל מקום היום והלילה שווים. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך אמר רב לזר בן יעקב לרב יהודה. בישלמה לדידי הדבר מובן לשיטתי שהיום נאסר ולא הלילה. שרי אשכחנה דקפלגי רבנן בין יממה ללילה. מצינו במקום נוסף שחילקו חכמים בין היום לבין הלילה שלפניו. דתניה, כך שנינו לגבי תענית ציבור. אם לא ירדו גשמים עד ראש חודש כסלב, גוזרים בית דין שלוש תעניות על הציבור ומתענים בהן רק ביום, כאמור במסכת תענית בדף י' עמוד א' במשנה. עד מתי אוכל אדם ושותה עד שיעלה עמוד השחר של יום התענית, דברי רב לזר בן יעקב? רבי שמעון אומר, מותר לאכול ולשתות עד זמן קרות הגבר, קריאת התרנגול בפעם הראשונה, הוא קודם עלות השחר, הרי שלדברי הכל רק יום התענית אסור באכילה ושתייה ולא הלילה שלפניו, והוא הדין לעשיית מלאכה בערב פסח, שנאסרה רק ביום י' ד' ולא בלילה שלפניו. אלא לדידך לשיטתך שנאסרה מלאכה רק מהנצח חמה ולא מעלות השחר, איכה אשכחנה יממה גופי דפלגי ברבנן, איכן מצינו שיחלקו חכמים ביום עצמו ויאסרו דבר מסוים רק בחלק ממנו, והרי היום מתחיל מעמוד השחר ולא מהנצח חמה. ומפרשת הגמרא את המשך המסע ומתן שן בין רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה. שנינו בברייתא לאל, אמר לי רבי יהודה, הוא יום י' ד' עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ. שואלת הגמרא, אלושה פרקה, אמר לי רבי יהודה לרבי אליעזר? יפה השיב לו רבי יהודה לרבי אליעזר, שהרי מצינו בערב פסח עצמו שחלוק חלקו האחד מחלקו השני לעניין איסור אכילת חמץ. אז אם כן, מה סבר רבי אליעזר? משיבה הגמרא, אחי כאמר לי רבי אליעזר, כך אמר לו רבי אליעזר לרבי יהודה, אמינא לך אנא מלאכה דרבנן? אני טוען לך שבאיסור דרבנן כגון עשיית מלאכה בערב פסח לא מצינו שאסרו חכמים רק את מקצת היום, ואת אמרת לי חמץ דאורייתא, ואתה מוכיח לי שיתכן לחלק באותו יום עצמו שמצינו כך ממה שמצינו באיסור חמץ שהוא איסור מן התורה? הרי ודאי שבאיסור תורה מצינו, דעד אחא דעד כאן מחצות היום ואילך אסר רחמנה, אסרה התורה, ועד אך אשר הרחמנה, ועד לא אותה שעה, תירה התורה וגזרת הכתובי. אבל באיסור דרבנן כגון באיסור מלאכה, לא מצינו בשום מקום שיסרו חכמים דבר מסוים, רק במקצת היום. ועכשיו מפרשת הגמרא, מדוע לא קיבל רבי יהודה את הטענה הזו, ואידך, ורבי יהודה סובר שגם באיסור דרבנן מצינו שחילקו חכמים באותו יום עצמו, שהרי איסור אכילת חמץ מן התורה הוא רק מחצות יום י' ד' בניסן ואילך. כמבואר לקמן בדף דלת עמוד ב', ואילו בשעות החמישית והשישית של יום י' ד' האיסור אינו, אלא מדרבנן. כך שנינו לקמן בדף י' עמוד ב', שלשיטת רבי יהודה אוכלים חמץ כל ארבע שעות ראשונות של היום, ותולים אותו בשעה החמישית, דיינו לא אוכלים ולא שורפים, לפי שעדיין החמץ מותר בהנאה, ושורפים אותו בתחילת השעה השישית. ובהמשך תבאר הגמרא את טעם התקנה הזו. הרי לנו שאסרו חכמים רק מהשעה החמישית, ואילו את ארבע השעות הראשונות של היום לא אסרו. ומדוע מי אין רב לזר בן יעקב לקבל את ההוכחה הזו? אומרת הגמרא ואידך ורב לזר בן יעקב סובר, מה שהוסיפו חכמים שעתיים לאיסור חמץ אינו איסור בפני עצמו, אלא הרחקה הוא דאבוד רבנן לדאורייתא, הרחקה שעשו חכמים לאיסור דאורייתא, שהקדימו חכמים את זמן שריפת החמץ בשעה, משום שאדם טועה בשעה אחת ותיסור אכילתו הקדימו בשעתיים, גזרה משום יום המעונן שאין ניכר בחצות היום, ועלולים בני אדם לטעות בו בין השעה החמישית לשעה השביעית שבה אסור החמץ מן התורה. ואם נתיר לאכול חמץ בשעה החמישית, יבואו לאוכלו גם לאחר חצות היום, משום שהסברו האנשים שעדיין היא השעה החמישית, כמה מבואר לכמן בדף י' ב' עמוד ב', ואינו דומה לאיסור שכל עיקרו מדרבנן שלא מצינו שיסרו בו רק את מקצת היום. כעת ממשיכה הגמרא להקשות על רב אונה שסובר שאור הוא יום. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא כשהיו בית דין מקדשים את החודש, היו שלוחי בית דין מדליקים אבוקות בראשי הערים, כדי להודיע לבני הגולה שהיום נתקדש החודש. כך עשו בראשונה, אבל משקלקלו הקוטים, והקוטים עצמם היו מסיעים מסועות כדי להטעות את ישראל, היו מודיעים על קידוש החודש רק על ידי שלוחי בית דין, כאמור במשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ב עמוד ב'. ואין מסיעים מסועות לא מדליקים אבוקות אלא על חודש שנראה בזמנו לקדשו, כשנראתה הלבנה ביום ה-30 של החודש שעבר. יום ה-30 נקרא בזמנו משום שרק מיום זה זמן הלבנה להיראות ולא קודם לכן, וקידשו בו את החודש. אבל אם היה החודש הקודם מעובר בין 30 יום, לא היו בית דין מקדשים את יום הלמד א' לראש חודש, אלא הוא היה מתקדש מעצמו על ידי שמיים. וכן לא היה אז צורך במסועות, שכן מתוך שלא הודלקו מסועות, ידוע כל שחל ראש חודש רק ביום ה-31. ואימתי היו מסיעים מסועות אילו? לאור יום עיבורו, כלומר במוצאי יום ה-30, שהוא ליל 31. ביום ה-30 קראו יום עיבור, משום שחודש מלא נעשה מעובר על ידי יום זה. נוסף לו כביכול עוד יום. על מה מוכח שאור אורתאו, שאור הוא לילה, שהרי בוודאי היו מסיעים את המסועות בלילה, לפי שביום אין האור של המסועות נראה למרחוק. סיכה הגמרא אכן שמע מינה, אכן מוכח מפה שאור הוא לילה, ולא כדברי רב הונא שהוא יום. עכשיו חוזרת הגמרא להקשות על רב יהודה, הסובר שאור הוא לילה. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברית הכהן שהיה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח את עברי קורבן עולה ואימורי קורבנות. הלילה היה כשר להקטרה, וכל הלילה מעלים איברים ואימורים על המזבח ואינם נפסלים בלינה, אלא אם לא עלו עד עלות השחר. כך מפרש רש"י במסכת ברכות בדף ב' עמוד א', אבל רש"י במסכת תמורה בדף י"ד עמוד א', כותב שיש לעלותם על המזבח קודם שקיעת החמה כדי שלא ייפסלו בלינה, אלא שכל הלילה אפשר לסדרם על גבי המערכה. אז אם כן, כהן שהיה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, לאורה, בבוקר הוא טעון קידוש ידיים ורגליים כדי להמשיך בעבודה. כהן שבא לעבוד עבודה במקדש צריך לקדש את ידיו ורגליו ולרוחצם במאה כיור, ואם לא קידש חייב מיטה בידי שמיים. ועבודתו פסולה כמבואר במסכת צבחים בדף ט"ו עמוד ב'. ואף שכבר קידש את ידיו ורגליו מאתמול, לינה, דהיינו סוף הלילה, פוסל את קידוש ידיים ורגליים זה של אתמול וצריך לקדשם שוב, אלו הם דברי רבי. רב לזר ברב שמעון חולק וסובר שאינו צריך לקדש ידיים ורגליים בבוקר. וטעם מחלוקתם מופיע במסכת צבחים בדף י"ט עמוד ב', הרי שאור הוא יום ולא לילה. תרץ את הגמרא, אורה, שייני. גם רב יהודה הסובר שאור הוא לילה, מודה שאורה הוא יום. חוזרת הגמרא להקשות על רב הונא הסובר שאור הוא יום. מיטיב מרזוטרה, הקשה מרזוטרה. מן המשנה מופיע במסכת כריתות בדף ז' עמוד ב'. כדי להבין את הדברים נקדים ונאמר כך, אישה יולדת נקבה, מביאה לאחר מלות 80 ימי טהרתה קורבנות עולה וחטאת. היולדת נקבה טמאה 14 ימים ולאחר מכן טובלת ונטהרת, והימים שבין יום ה-15 ליום ה-80 קרויים ימי טהרה, שאף אם היא רואה בהם דם הרי היא טהורה, ועד שתביא את קורבנותיה במלות ימים אלו הרי היא מחוסרת כיפורים, מחוסרת כפרה ואסורה באכילת קודשים ובכניסה למקדש, ככתוב בפרשת תזריע בספר ויקרא. והקורבנות שהיא מביאה עולה וחטאת, יולדת עשירה מביאה כבש לעולה ותור בן יונה לחטאת, ויולדת ענייה מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. וכן אישה שהפילה את עוברה חייבת בקורבנות אלו. ושנינו כאמור במסכת כריתות, שאם ילדה נקבה, ושוב התעברה והפילה בתוך 80 יום מלידתה, הרי היא יוצאת ידי חובתה בעולה וחטאת אחת לשתי הלידות, משום שבזמן שהפילה עדיין לא הגיעה שעת חיוב הקורבן של הלידה הראשונה. אבל אם הפילה מיום ה-81 ואילך, מאחר שכבר התחייבה בקורבן הראשון, הרי היא צריכה להביא שני קורבנות לאחר שימלאו 80 ימי הטהרה של הלידה השנייה, ואינה יוצאת בקורבן אחד לשתי הלידות. שכן ממה שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ז', זאת תורת היולדת, דרשו שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה. אמנם ממה שנאמר שם, זאת דרשו, שאם נולד הוולד השני לאחר מלות ימי טהרה של הלידה הראשונה, צריכה להביא קורבן לכל לידה ולידה. ונקטה המשנה דין זה דווקא ביולדת נקבה, משום שהיולדת זכר מתחייבת בקורבנות לאחר 40 יום מלידתה. ואם התעברה שוב והפילה בתוך ימים אלו, נחשב הנפל כמים באלמה, לפי שאין הולד נוצר, עד היום ה-40 לעיבורו, ואינה מתחייבת עליו קורבן. אם כן, אומרת הגמרא, שנינו במשנה, במסכת כריתות בדף זין עמוד ב', המפלת אור ל-81, בליל ה-81 ללידתה, בית שמאי פותרין אותה מקורבן שני, לפי שעדיין אינה ראויה להבאת הקורבן על לידתה הראשונה עד לבוקר ה-81, שכן אין קורבנות קריבים בלילה, שכן נאמר בספר ויקרא פרק זין פסוק למתחת, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, ביום ולא בלילה, דורשת הגמרא במסכת זבחים בדף צדיחת עמוד א'. בבית הלל מחייבים אותה בשני קורבנות לפי שכבר שלמו ימי התארה של לידתה הראשונה. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, מה ישנה במה שונה המפלת לאור 81 מהמפלת ביום 81 שבה אתם מודים שהיא חייבת, ועלו לכל דבר היום והלילה שווים, ואם כן אף המפלת בלילה תתחייב. ועוד אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אם שיבה לו מאחר שהשתווה הלילה ליום לעניין תומה שאינו בכלל ימי תהרתה, שכן כבר יצא מכלל ימי תארה בשקיעת החמה של יום ה-80, ומליל ה-81 ואילך אם תראה דם הרי היא טמאה, וכי לא ישווה לו גם לעניין קורבן, אז כשם שהמפלת ביום ה-80 מתחייבת בקורבן נוסף, כמו כן אם הפילה בלילו, יש לה להתחייב בו. והשיבו בית שמאי לבית הלל, שאכן אין דין היום והלילה שווים, שכן ביום 81 כבר הגיעה השעה ראויה להקרבת הקורבן הראשון, מה שאין כן בלילה שאינו ראוי להקרבה. ועל הראיה של בית הלל מתומה, השיבו בית שמאי, שממה שטמאים הדמים שרואה בליל 81 אין ראיה על חיוב קורבנותיה, שהרי היא מפילה בתוך מלות ימי תארתה דמי לידתה טמאים, ומכל מקום אף לדבריכם אינה מתחייבת עליה קורבן בפני עצמו. ותוספות דיבור המתחיל עם שיבה לו לתומה אומרים שאכן בית הלל חזרו בהם מטענתה מפני התשובה הזו של בית שמאי, ומה שחייבו בית הלל שני קורבנות זה מדרשת הכתוב. עכשיו מסיק מר זוטרה את קושייתו, מי דקאמרי ממה שאמרו בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? שמע מן המוכח שאור ויום הם שני זמנים נפרדים, ואור אור טעו, אור הוא לילה, ולא כדברי רב אונה שהוא יום. מסיקה הגמרא, אכן שמע מינה, מכאן מוכח שאור הוא לילה. מוסיפה הגמרא להקשות על רב אונה, מי טבעי קשו בני הישיבה. קורבן שלמים נאכל ביום הקרבתו ובלילה שלאחריו וליום המחרת, ואילו תודה, מי שנעשה לו נס כגון יורדי הים והולכי מדברות וחוו שיצא מבית האסורים וחולל שנתרפא, כדי להודות על הנס נדר שלמים, והרי אילו שלמי תודה, וכן מביאים ממהם 4 מיני לחם, 10 לחמים מכל מין, והתודה והלחם נאכלים ליום ולילה בלבד, ככתוב בפרשת צו בספר ויקרא. ואילו תודה נאכלת רק ביום הקרבתה ובלילה שלאחריו, שואלת הברייתא, יכול שמא נאמר יהיה נאכל בשר שלמים גם אור לכניסתו של היום השלישי מהקרבתו? ואיך נלמד את זה? משום שדינו, יש ללמוד כן בבניין אב מקורבן תודה. אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם מבניין אב, שכל דין שנאמר בדבר מסוים מלמד גם על שאר הדברים הדומים לו. ואיך נלמד מבניין אב מתודה, שהרי זבחים של תודה נאכלים ליום אחד, ושלמים נאכלים לשני ימים? מה להלן בקורבן תודה, הלילה שלאחר היום הראשון נמשך אחר היום הראשון ומותר באכילת התודה, שכן נאמר בתודה, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל לו יניח ממנו עד בוקר, משמע שהוא נאכל עד הבוקר של מחר. אף כאן בשלמים יש לומר שלילה שלאחר היום השני נמשך אחר היום השני, ויהיה מותר באכילתם. בשבעה הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב בקורבן שלמים בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ו', ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. ממה שנאמר הוא ממחרת והנותר עד יום, יש לדרוש שרק למחרת ביום השני מבעוד יום הוא נאכל. ולפי זה קורא הכתוב, לבשר השלמים נותר כבר ביום השני, משום שמצווה לאוכלו ביום הראשון, כמה מבואר בתורת כהנים. כך מסבירים התוספות רבינו פרץ. ואולם אינו נאכל לאור היום השלישי לאחר שיחשך היום השני. שואלת הברייתא, יכול שמא נאמר יישרף הנותר מבשר השלמים מיד בתחילת לילה של יום השלישי, שהוא סוף זמן אכילתו, משום שדינו יש ללמוד כן בבניין אב מקורבן פסח, שהרי זבחים של פסח נאכלים ליום ולילה אחד, ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. מה להלן בקורבן פסח תכף לסוף זמן האכילה וזמן השריפה של הנותר, שכן בפסח נאמר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו וזמן אכילתו הוא בלילה? אף כאן בשלמים יש לומר שתכף לסוף זמן האכילה בתחילת הלילה השלישי יהיה זמן השריפה של הנותר. משיבה הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק זין פסוק י' זין, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. לא נאמר כאן עד יום השלישי כמו שכתוב בפסוק שהובא לעיל, אלא כתוב ביום השלישי, משום שכאן אין מדובר בזמן אכילתו אלא בזמן שריפתו, שהוא דווקא ביום השלישי ולא בלילה השלישי. ביום אתה שורף יהיה אתה שורף בלילה, ומכאן שאין שורפים קודשים פסולים בלילה, שכן שלמים מלמדים לכל הקודשים שאינם נשרפים בלילה. מסיקה הגמרא את קושייתה, מידקה אמר מכך שאמרה הברייתא יהיה נאכל אור לשלישי, ובוודאי כוונתה לליל שלישי ולא ליומו, אלמא מכאן מוכח שאור, אור טעו, הוא לילה. מסיקה הגמרא שמע מן אכן יש להוכיח שאור הוא לילה. מוסיפה הגמרא להוכיח שאור הוא לילה. תשמע בו ושמע ראיה לדבר הזה שנינו בברייתא, המופיע במסכת יומא בדף פז עמוד ב', וכן במסכת נידה בדף ח' עמוד א'. אור לילה של יום הכיפורים מתפלל אדם תפילה של שבע ברכות, שלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות של תפילת 18 וברכה אמצעית מעניינו של יום. ולאחריה מתוודה. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ותקנו לומר את הוידוי בכל תפילות היום. כך הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ז'. וכן בשחרית של יום הכיפורים אומרת הברייתא מתפלל שבע ומתוודה, וכן במוסף מתפלל שבע ומתוודה, וכן במנחה מתפלל שבע ומתוודה. ובערבית של מוצאי יום הכיפורים מתפלל שבע מעין 18 ברכות של תפילת כל השנה. שלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות, ובאמצע ברכת אבינינו הכוללת בתוכה את כל הברכות האמצעיות של תפילת כל השנה, כמה מבואר במסרת ברכות בדף חפתת עמוד א'. והתירו להתפלל את התפילה הזו במוצאי יום הכיפורים מפני תורח התענית, כך רש"י במסכת יומא בדף פז. אז הוא מתפלל שבע מעין 18 ברכות של תפילות כל השנה ולא את כולן. רבי חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו מתפלל אדם 18 ברכות שלימות במוצאי יום הכיפורים כמו בכל השנה, מפני שצריך לומר הבדלה בברכת חונן הדעת, ובתפילת מעין 18 אין מזכירין הבדלה, ומטעם זה אין מתפללים אבינינו במוצאי שבת. מסיקה הגמרא את קושייתה, אלמא מכאן מוכח שאור, אור טעו, אור הוא לילה, שהרי מכנה הברייתא את ליל יום הכיפורים אור יום הכיפורים. מסיקה הגמרא אכן שמע מן המוכח שאור הוא לילה. ועוד מוכיחה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לדבר הזה ממה דתני דבי שמואל, ממה ששנינו בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של שמואל, לילי 14 בניסן בודקין את החמץ לאור הנר. הרי שהבדיקה היא בלילה, אלמא מוכח שאור ל-14 ששנינו במשנה שבודקים בו את החמץ, אור טעו, ליל י' את הכוונה. מכוח כל ההוכחות האלו חוזרת בה הגמרא ממה שסברה תחילה בביאור דברי רבונה, אלא אומרת הגמרא, בין רבונה ובין רב יהודה דקו לאלמא שניהם מודים שאור, אור טעו, אור הוא לילה, ולא פליגי, ולא נחלקו על כך שבודקים את החמץ בליל 14 בניסן. אל אמר, קרא ללילה כי אתרי, כלשון הנהוגה במקומו, ומר, קרא ללילה כי אתרי, כלשון הנהוגה במקומו. ומסבירה הגמרא, באתרי דרבונה, במקומו של רבונה קרו, קרו ללילה נגהי, מלשון נוגה והור שהוא איפך הלילה. אלא שקרו ללילה בשם הזה, בלשון סגין האור, לשון הפוכה מהמציאות, כמו שקוראים לסומה, סגין האור, הרבה אור. כך מסביר בספר הארוך. ועל כן אמר שאור הוא נגהי, ובאתרי דרב יהודה, במקומו של רב יהודה קרו ללילי, ועל כן אמר שאור הוא לילי. שואלת הגמרא ותנא דידן מה איתם הלא קטני לילי, מדוע התנא של משנתנו שפתחה את מסכת פסחים לא נקט לילי 14 כלשון הברייתא שהובאה לעיל? משיבה הגמרא, התנא של משנתנו, לישנא מעליא הוא דנקט, לשון נקייה הוא נקט, ועל כן קרא ללילה אור. וכותב בעל המאור שדווקא בפתיחת דבריו מחזר התנא אחר לשון מעולה יותר, ככתוב בתהילים קי"ט, פתח דבריך יאיר. ואילו תנא דבי שמואל נקט לילי 14 משום שלא היה זו פתיחת דבריו. ואילו הראב"ד כותב שרק במקום שמדובר בתחילת הלילה נוקט התנא לשון אור, ואף בדיקת חמץ זמנה בתחילת הלילה כשעדיין יש קצת אור. אבל לולי זאת לא היה מכנה התנא את החושך אור כדי לאחוז בלשון נקייה. אז התנא שלנו נקט לשון נקייה, שכן מצווה היא לדבר בלשון נקייה, וכן היא דרך נקייה הדעת. וכדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקמה כתוב את לשונו, שמלבד תוספת האותיות שהגמרא תאמר, יש כאן גם מיקום לשון שנקט הכתוב דרך שלילה, לא טהור במקום טמא. שהרי עקמה כתוב את לשונו והוסיף שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה, כמו המילה טומאה מפיו, שכן נאמר בספר בראשית פרק ז' פסוקים ח' וט', מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, שניים שניים באו אל נוח אל התיבה, כדי להינצל מן המבול. ובמקום המילה הטמאה, שהן חמש אותיות, נכתב אשר איננה טהורה, שהן 13 אותיות. ויש בכך תוספת של שמונה אותיות. למרות שהרבה פעמים נכתב בתורה את המילה טמא, שינה כתוב מלשונו במקום אחד, כדי ללמדנו שיש לחזר אחר לשון נקייה. ואומר החיסקוני שמדברי רבי יהושע בן לוי עולה, שהמילה טהורה כתובה בכתיב מלא, ולא כאן נכתב בספרי התורה שלנו טהורה חסר וב, שאם כן אין כאן אלא תוספת של שבע אותיות. והמהרש"א כתב שהוכחת רבי יהושע בן לוי היא, ממה שלא נאמר, טמאה בלא ה' הידיעה. הביאה הגמרא מקורות נוספים לדיבור בלשון נקייה. רב פאפה אמר 9 אותיות הוסיף הכתוב כדי לא להזכיר לשון תומה, שכן נאמר בבעל קרי, אדם שיצא מגופו שכבת זרע נטמעת שיתבול ויתהר מתומתו, ככתוב בפרשת מצורע. ונאמר בספר דברים פרק רב ג' פסוק י' א', כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. בעל קרי וכן שאר הטמאים בתומה יוצאת מגופם אסור בכניסה למחנה לוויה, שהוא הר הבית כמבואר לקמן בדף סמך זין עמוד ב'. במקום לכתוב תמה, שזה 3 אותיות, כתב הכתוב אשר לא יהיה טהור. רבינה אמר 10 אותיות הוסיף הכתוב הזה, שכן יש להחשיב גם את הוו דטהור של המילה טהור שכתובה בכתיב מלא ולא חסר. ורב אחא בר יעקב אמר מוצינו שהוסיף הכתוב 16 אותיות בכדי לא להשתמש בלשון טומאה, שכן נאמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק חו, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. דוד המלך נעדר מסעודת ראש חודש אצל שאול המלך, וביום טוב ראש חודש לא נמנע איש מאוכלי שולחן המלך מלסעוד אצל המלך, ותלה שאול את סיבת היעדרו בטומאה שהראה לו. ושאול המלך לא אמר מקרה טמאו, אלא העריך בלשון האמור והוסיף בכך 16 אותיות בכדי לא להוציא מפיו לשון מגונה. הביאה הגמרא מקורות נוספים לדין האמור, תניא דבי רבי ישמעאל, שנינו בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, לעולם יספר אדם בלשון נקייה, שהרי בזב כראו הכתוב לכלי שהוא רוכב עליו מרכב, שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ט', וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמע, ואילו באישה זבה כראו מושב, שנאמר, או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגעו בו יטמע עד ערב. איש או אישה שיוצאת זיבה מגופם נטמעים בתומת זהב ומתמים את המרכב שהם רוכבים עליו ואת המושב שהם יושבים עליו, וכל הנוגע במרכב או במושב הללו נטמע. מרכב הוא כלי המונח על הבהמה ומיועד לרכיבה, ואפילו שאין הזב יושב עליו, כגון צדדי העוקף מלפניו ומאחריו שהרוכב נסמך עליהם, אבל העוקף עצמו שיושבים עליו יש דין מושב. כך רש"י בהסברו על התורה. ואפילו שדיני איש ואישה שווים לעניין מרכב ומושב, מכל מקום כלל הכתוב דין מרכב האישה בדין מושב ולא כתבו בפירוש. ואין לפרש בכוונת הברייתא שקרא כתוב לדין מרכב בשם מושב, שהרי דין מרכב חלוק ממושב, שכן הנוגע במושב מטמא אף את בגדיו, ואילו הנוגע במרכב אינו מטמא את בגדיו, אלא כוונת הברייתא היא שבאישה לא נזכר דין מרכב בפירוש אלא נתרבה מאיתור הכתוב, שכן שנינו בתורת כהנים על פרשת מצורע, אשר יושבת עליו זה המושב, כלי זה המרכב. ככה תוספות בדיבור המתחיל, שהרי בזב כראו מרכב. ולמה לא כתב אצל האישה בפירוש מרכב? משום שרכיבה היא בפיסוק רגליים ונחשבת לגנאי באישה. ועוד אומר הכתוב בספר איוב פרק ט"ו פסוק ה', ותבחר לשון ערומים. אליפז, החבר של איוב, אומר לאיוב, מצווה עליך לבחור בלשון חכמים שהיא נקייה. ערומים מלשון עורמה וחוכמה. ועוד אומר הכתוב שאמר אליהו לאיוב, ודעת שפתי ברור מללו. ברור היא לשון מבוררת ונקייה. שואלת הגמרא מהי ואומר, לשם המוסיפה הברייתא ראיות אילו ולא הסתפקה בראיה מן האישה הזווה. משיבה הגמרא כך אמרה הברייתא, וכי תימא אם תאמר לדחות את הראיה מאישה זווה משום דהני מי לדבר זה שצריך לבחור בלשון נקייה, נאמר רק בדאורייתא, בלשון התורה שיצא מפי הגבורה, ועל כן הקפידה לשון נקייה, אבל בדרבנן, בדברי חכמים, במשנה ובברייתא לא צריך להקפיד בזה, לכן תשמע בואו שמע ראיה שגם במשנה ובברייתא יש להקפיד על הדבר. ואומר, הרי אומר הכתוב תבחר לשון ערומים, ומכאן שאף הערומים החכמים בוחרי לשון הם ומשתמשים רק בלשון נקייה. והם ממשיכה הברייתא, וכי תימא ואם תאמר דהני מי לדבר זה שיש לבחור בלשון נקייה הוא רק בדרבנן, בדברי חכמים, אבל במי לדעלמא בדברי חולין לא, אין צורך להקפיד על לשון נקייה. ועל כן אומר הכתוב, ודעת שפתי ברור מלילו, שבכל דיבור שהוא יש לבחור בלשון נקייה, שכן שפתי משמע אף מי לדעלמא, אפילו שאינם דברי חכמים. כך אומר המהרש"א. מקשה הגמרא על דברי הברייתא שלא הזכירה כתוב לשון מרכב באישה משום שגנאי הוא לה. מקשה הגמרא הוא באישה לא כתיב בה לשון מרכב? והכתיב, הרי נאמר ברבקה בשעה שעזבה את בית אביה והלכה עם אליעזר כדי להינשא ליצחק, ספר בראשית פרק חבדה לפסוק סמך א', ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים, הרי שגם באישה מצינו בתורה לשון רכיבה. תרץ את הגמרא התם, שם משום ביעטות הדגמלים אורחי, משום פחד הישיבה על הגמל שהוא גבוה ויראה ליפול ממנו, גם דרך האישה לרחוב עליו כדי לאחוז בו בידיה וברגליה, אבל שאר הבהמות אינה אישה רוכבת אלא יושבת עליהן כששתי רגליה בצד אחד של הבהמה. ואף שיש לדבר בלשון נקייה, לא משנה הכתוב את המעשה מכפי שהיה. כך תוספות בדיבור המתחיל, שהרי בזב כראו מרכב. ועוד מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר במשה כששב ממדיין למצרים בספר שמות פרק ד' פסוק כ', ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, ואם כן גם באישה נאמר לשון מרכב. תרץ את הגמרא אתם שם, משום בניו הזכרים של משה שנתלוו לאימם, אורחו. הדרך הוא ברכיבה, אבל כן הזכיר שם הכתוב לשון רכיבה. הוא אומר הראש יוסף שאכן רק בני משה רחבו על החמור ולא אשתו. עוד מקשה הגמרא בדף ג' עמוד ב' וכי לא מצינו לשון רכיבה באישה. והכתיב הרי נאמר באביגיל אשת נבל הכרמלי בספר שמואל א' פרק חפי פסוק חף. והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר הער. והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותם. שלח דוד את נערה ואל נבל הכרמלי לבקש ממנו שייתן להם את צורכי סעודתם, משום שבאותו יום עשה נבל משתה ויום טוב. ראש היה זה ערב ראש השנה, וביקשו שייתן להם לסעודת יום טוב. ולאחר שמיין נבל לבקשתם, יצא דוד עם אנשיו להילחם בו. כשנודע הדבר לאביגיל, אשת נבל, יצא לקראת דוד עם לחם ויין וצון ופירות כדי לרצותו. אז נאמר שם והיא רוכבת על החמור. תרץ את הגמרא התם שם, היא רכבה בלילה. שכן אמר דוד לאחר שאביגיל פגשה אותו עם השיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר, משמע מכך שנפגשו בלילה, אומר המהרש"א. אז אם היא רכבה בלילה משום ביעטותא דלילאיה אורחו, משום פחד הלילה דרך האישה לרחוב בפיסוק רגליים על החמור כדי לאחוז בו היטב. והיא באה איתה עם עוד תירוץ מתרץ את הגמרא, משום ביעטותא דלילאיה לקה, אמנם לא היה לאביגיל פחד מן הלילה, שכן ייתכן שלא היה המעשה הזה בלילה כי אם ביום, ומכל מקום אמר דוד, הדור הבוקר משום שידע שלא יגיע למקומו של נבל עד הלילה, מסביר המהרש"א. אבל מכל מקום משום ביעטותא דדוד איקה, משום הפחד שפחדה מדוד שמא יהרוג את כל בית נבל, משום שסרב לתת לו מנחה, רחבה על החמור כדי להחזיק בו היטב ולא ישבה עליו. והיא באה איתה מה? עוד תירוץ מתרץ את הגמרא, ביעטותא דדוד נמי לקה. גם פחד מדוד לא היה לה לאביגיל, אבל משום ביעטותא דהר איקה, פחד מן ההר היה לה, ומחמתו רחבה ולא ישבה, שרי רחבה במורד ההר. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יהושע בן לוי שהובאו לעיל בדף ג' עמוד א', שעיקם הכתוב הוסיף 8 אותיות בכדי לא לכתוב את המילה טמאה. מקשה הגמרא ובאורייתא מי לא כתיב טמא, וכי לא נאמר בתורה טמא, והרי במקומות רבים נזכרה התיבה הזו בכתובים. תרץ את הגמרא אל הכל איך דחיידא דנינו, כל אימת ששתי הלשונות שוות באורכן, משתיים מדבר הכתוב בלשון הנקייה יותר, ואולם כל איך דנפישן מילי, במקום שהלשון הנקייה ארוכה יותר, משתיים מדבר הכתוב בלשון קצרה, אפילו שאינה נקייה. כדאמר רבונה אמר רב, כמו שאמר רבונה בשמו של רב ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבונה, שאמר זאת רב משום רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה, משום שהיא מתקיימת וזכורה יותר מדרך ארוכה. ואומנם בשלושת המקומות שהובאו לאל, כן העריך הכתוב בלשונו וכתב בלשון נקייה, כדי ללמדנו שלעולם יספר אדם בלשון נקייה במקום שאין בו עריכות. בשאר מקומות נכתב תמה, כדי ללמדנו שיש לאחוז בדרך קצרה. וכן בדבר שלא נאמר לתלמידים, יש לספר בלשון נקייה, אף אם הוא ארוך יותר. כך אומר הפני יהושע. הוא צריך הכתוב ללמדנו זו דווקא במקום שיש בו עריכות, שכן אם היה כותב לשון נקייה במקום שאין בו עריכות, לא היה מכך הוכחה שהקפיד הכתוב על הדבר הזה. כך התוספות בדיבור המתחיל, כל איך דחייה דדי. חוזרת הגמרא ומקשה, וכי כל איך, כל איכן דשתי הלשונות, כי הדדי נינו שוות הן באורכן משתיים, מדבר הכתוב בלשון כבוד, והרוכבת ויושבת דחייה דדי נינו, ששוות הן באורכן, ומכל מקום כאמר הכתוב באביגיל, רוכבת על החמור ולא יושבת. שואל הצלח, הלא הוא הנודע ביהודה, בספרו צלח שזה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, הרי כבר תרצה הגמרא לאל שמשום פחד מהלילה או מדוד או מההר, דרך האישה כן לרחב על החמור ולא לשבת עליו, ולכן נאמר רוכבת. הוא מתרץ שגם רכיבה ניתן לכנות בשם ישיבה, אלא שבמקום שדרך האישה ברכיבה אין הרכיבה נחשבת לגנאי, ועל כן לשון רוכבת שנאמר באביגיל אינה לשון מגונה. אמנם אף שאין זה לשון מגונה, מכל מקום איננה לשון נקייה כמו יושבת. תרץ את הגמרא רוכבת נאמר בלא וב כתיב. יש בה אות אחת פחות מאשר המילה יושבת. ולמרות שהיה יכול לכתוב גם יושבת בלובה ולא תהיה זו עריכות לשון, מכל מקום לא נכתב בתורה כתיב חסר אלא במקום שבא לאיזו דרשה. ועל כן נכתב רוכבת בכתיב חסר ללמדנו שיש לתפוס לשון קצרה על אף שהיא מגונה. מביאה הגמרא מעשה בעניין דיבור בלשון נקייה. הנו תרי תלמידי דאבי יתבי כמי דרב מעשה בשני תלמידים שישבו לפני רב ולמדו מפיו. חד אמר שביטינן הישמעת כדבר אחר מסנקן. אחד מהם אמר שמועה זו עשה אותי כחזיר עייף מרוב יגיעתי בה. אחד אמר שבתינן אי שמעת כגדי מסנקן. אחד אמר שמועה זו עשתה אותי כגדי עייף. סינוק הוא לשון עייפות, כמו שמצינו בגמרא במסכת שבת בדף סמך זין עמוד ב', גד גדי וסנוק לא, התגבר מזלי ואל תהיה עייף. ולא ישתי רב בעד ידיח, ולא דיבר רב עם התלמיד הראשון שדיבר בלשון מגונה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין זהירות הלשון. אנו תרי תלמיד דאב יתבי כמי דהילל, מעשה בשני תלמידים שישבו לפני הלל הזקן. אחד מיני הוא אחד מהם היה רבן יוחנן בן זכאי, ואמרי לה ויש אומרים שהיה מעשה זה בשני תלמידים שישבו כמי, שישבו לפניו של רבי. אחד מיני הוא אחד מהם היה רבי יוחנן. אחד אמר, אחד מהתלמידים הללו אמר, מפני מה בוצרין את הענבים בטהרה בכלים טהורים ואין מוסקין ואין צריך לקטוף את הזיתים בטהרה? קטיף הענבים נקרא בציר וקטיף הזיתים נקרא מסיק. ושנינו בברייתא במסכת שבת בדף י"ז עמוד א', שאין האוכלים נטמאים בלא שיוכשרו לטומאה לידי שיפול עליהם משקה. והמועל היוצא מהזיתים בשעת המסיקה לא נחשב משקה להכשיר את הזיתים לקבל טומאה. מה שאין כן בענבים שהיין היוצא מהם בשעת הבצירה נחשב משקה ומכשיר אותם לקבל טומאה. ועל כן יש לבוצרם בכלים טהורים כדי שלא ייטמאו מן הכלי. ומבואר בגמרא שם, שאפילו שאין היין יוצא מענבים לרצון הבעלים, מכל מקום גזרו עליו חכמים שיכשיר לקבל טומאה. וזה אחד מיותחי דברים שגזרו עליהם בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, כמובא במשנה במסכת שבת דף י"ג עמוד ב', וטעם הגזרה הוא שמה יבצור לתוך קופות מזופפות, סלים מצופים בזפת, שהמשקה נשאר בתוכם ואינו הולך לאיבוד. ובאופן זה נוח לו לבעל הבית ביציאת המשקה היוצא מהם, ועל כן הוא מכשירם לקבלת טומאה. אז אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, ואחד אמר, בלשון אחרת, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה. אמר הלל, ולפי הלשון השנייה אמר זאת רבי, מובטח אני בזה שאמר ואין מוסקים בטהרה ודיבר בלשון נקייה, שיהיה מורה הוראה בישראל. ואכן לא היה ימים מועטים, לא עברו ימים מועטים עד שהורה תלמיד זה הוראה בישראל. ואף על פי שהשני אמר מוסקים בטומאה, נקט לשון קצרה, ונתבהר לאל שלשון קצרה עדיפה על לשון ארוכה. מכל מקום לא שיפחו הלל, משום שלשון זו אינה מדויקת, שכן משמע ממנה שמוסקים דווקא בטומאה, ובוודאי הדבר לא נכון. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, אנו תלת הכהנה עם מעשה בשלושה כהנים ששימשו בבית המקדש. אחד אמר לו, אחד מהם אמר להם לחבריו, הגיעני, הגיע לחלקי מלחם הפנים, שהיה מונח על השולחן בבית המקדש ויורד ממנו מדי שבת, והיה מתחלק בין כהני המשמר הנכנס והיוצא ונאכל על ידם. אז הוא אמר, הגיעני לחלקי מלחם הפנים שיעור קטן כגודל פול, מין קטנית. ואחד אמר, הגיעני ממנו כזית, ואחד אמר, הגיעני ממנו בשיעור קטן כזנב על התאה. בדקו אחריו אחרי האחרון שדיבר בלשון מגונה, ומצאו בו שמץ פסול. סברה הגמרא שהכוונה לפסול כהונה של חללות. חלל הוא מי שנולד לכהן משה גרושה או זונה או חללה שפסולה לכהונה. ולכן מקשה הגמרא והתנן, הרי שנינו משנה במסכת קידושין בדף ע"ו עמוד א', שאף שהנושא אישה צריך לבדוק בכשרות ייחוס אמהות משפחתה עד כמה דורות, מכל מקום אין בודקים מן המזבח ולמעלה. שאם נמצא אחד מאבותיה כהן המשמש במזבח, אין צריך לבדוק בדורות למעלה ממנו. שכן אם היה בו פסול, לא היו מניחים לו לשמש במזבח. אם כן, מדוע בדקו אחרי הכהן הזה לאחר שכבר שימש במזבח? תרץ את הגמרא לא תימא, אל תאמר שמצאו שמץ פסול בדורות שקדמו לו, אלא אימא אמור שמצאו בו עצמו שחץ פסול. גילו שיש בו גסות הרוח והוא מבזה את קודשי שמיים, והרי הוא פסול לכהונה. שכן שנינו במסכת מנחות בדף חי עמוד ב' שכהן שאינו מודה בכל העבודות המסורות לבני אהרון, ואף במגונה שבהם אין לו חלק בכהונה. ואי בא איתה, מה אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אמנם אין בודקים מהמזבח ולמעלה, אבל שי ניאטם שונה הדין שם בכהן, דאי הוא דארה נפשי. הוא עצמו עירה את חזקתו בכך שדיבר בלשון מגונה, ובפרט שדיבר כך על קודשים וכינה את לחם הפנים בכינויי גנאי. ועל כן בדקו אחריו על אף ששימש במזבח, ואכן התגלה שלא בדקו יפה בתחילה ונמצא בו פסול. אגב, המעשה הקודם מביאה הגמרא מעשה נוסף שגם בו עמדו על טיבו של אדם מתוך דבריו. ההוא הרמאה דאב סליק ואכיל פסחים בירושלים, מעשה באותו ארמי, באותו נוכרי שהיה עולה לירושלים ואוכל מקורבן פסח על ידי ששיקר ואמר שהוא מישראל, ומינו הוא על חבורת הפסח. ותוספות בדיבור המתחיל והנה אומר, בדין האמינו, כי האומר על עצמו שהוא ישראל נאמן, ונאמנותו היא מדין עליך אחר הרוב, כאמור לכמן בדפתת עמוד ב', שכן רוב הבאים לפנינו ואומרים שהם מישראל, הם אכן ישראלים. וכשחזר אותו נוכרי למקומו התפאר ואמר, כתיב, נאמר זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו, וכן נאמר כל הרי לא יאכל בו, ואנה, הכאכלינה בשופרי שופרי. ואילו אני, אוכל אני מהחלק המובחר שבמובחר של הפסח, אפילו שאינני נוכרי. אמר לי, שאל אותו רבידה בן בתירה, מי כספו לך, האם האכילוך בני חבורתך גם מעלייה של קורבן הפסח? עלייה היא החלק השמן, שמן הכליות ולמטה לצד הזנב והצוף הזנב. אמר לי, השיב לו, הנוכרי לו, לא נתנו לי ממנה. אמר לו רבידה בן בתירה, הרי לא נתנו לך, אלא מהחלק הכחוש ולא מעלייה משובחת. כי סלקת לאטה מאים עליהו, כשתעלה בפעם הבאה לירושלים, תאמר להם, ספו לי, האכילוני מעלייה של הכבס. ורצה רבי יהודה בן בתירא להכשילו בכך, שהרי עליית הכבס קריבה על גבי המזבח ואסורה באכילה. ומתוך שיבקש לאכול ממנה, יכירו בו שאינו מישראל, והתפסו בשקרו. ומתוך כך ידון אותו למיטה, כפי שיבואר לאלן, ולא היה ביד רבי יהודה בן בתירא להורגו בעצמו, ולכן יתעהו. ותוספות בדיבור המתחיל מעלייה, כותבים שרבי יהודה בן בתירא עצמו לא עלה לרגל מפני שלא היה לו קרקע. ומבואר לכמן בדפחת עמוד ב' שמי שאין לו קרקע פטור מרעייה, מלראות את פני השם שלוש פעמים בשנה, ומשום שהיה זקן ולא יכול להלך ברגליו. שכן נאמר, ברעייה שלוש רגלים תחוג לי בשנה, מהמילה רגלים נתמעטו כל מי שאינו יכול להלך ברגליו, שפטור מרעייה. ספר את הגמרא כי סליק שאלה נוכרי שוב לירושלים, אמר לו, הוא אמר לבני חבורתו, מעלייה, ספו לי, תאכילו אותי מעליית הפסח. אמרו לי, הרי עלייה לגבוה סלקה. העלייה מעלים על גבי המזבח. לא אוכלים את זה. והוסיפו ואמרו לי, מן אמר לך, אחי מי אמר לך לבקש מן העלייה? אמר לו, השיב להם הנוכרי, רבי יהודה בן בתירא אמר לי, שאין אתם נותנים לי חלק יפה אלא כחוש, והרי נתתי דמים על הפסח כמותכם, מדוע יגרה חלקי? אמרו זה לזה, מהי היידה כמן, מה פשר הדבר הזה שלפנינו? איך אמר לו רבי יהודה בן בתירא לבקש מהעלייה שקריבה למזבח? בדקו בתרי והשכחו עד הרמה הוא וקטלו, בדקו אחריו ומצאו שהוא הרמי והרגו, ולשיטת הרמב"ם בלכות קורבן פסח פרק ט' הלכה זין, איסור אכילת נוכרי בפסח מוטל על ישראל שלא יאכילנו ולא על הנוכרי עצמו. אז לפי זה צריך לומר שהרגו משום שעבר על איסור גזל, שהרי קודשים הם מעון גבוה. ולא זיקתה התורה באכילתם, אלא את הישראל ולא את הנוכרי, ונמצא שגזל את הגבוה, ובן נוח נהרג על הגזל. כך מסביר המלכת חינוך במצווה י' אות ב', שלחו לי לרבי יהודה בן בתירא, שלם לך, שלום לך רבי יהודה בן בתירא, דעת שאתה יושב בעיר נציבין, ומצודתך פרוסה בירושלים, ונלכד באותה מצודה אותו נוכרי שנתפס בשקרו. אגב, הנידון שהובא לאל בניין דיבור בלשון נקייה, מביאה הגמרא מעשה המורה על הצורך בזהירות בדיבור. רב כהנא חלש, רב כהנא לא עלינו חלה, שדרוה, שלחו רבנן לרב יהושע בריידר אבידי שילך לבקר את רב כהנא. ואמרו לי, זיל בדוק מהי דיני, לך תבדוק מה מצבו. עתה אשכחי דנח נפשי, הגיע רב יהושע בריידר אבידי לרב כהנא, ומצא שהוא נפטר, קרי ללבושי ואדרי לקרי לאחורי ובכי ואתי, קרא את לבושו והחזיר את הקרע לאחור כדי להסתירו. ועשה כן כדי שלא יראו חכמים את הקרע ויבינו מיד שנפטר רב כהנא, שמא יצא ליבה מתוך בעלה, ומתוך בכיו לא יכלו להבין שהוא בוכה על מיטת רב כהנא, שכן ייתכן שבכה מחמת איסוריו. אמר שם מפרש שלא היה מראה להם את הקריאה, היה נחשב כמוציא דיבה, כאילו יגיד להם בפירוש שמת רב כהנא. אבל מאחר שלא הראה להם את הקריאה, לא היה דבר מובן מאליו, אלא שהם שאלו בדרך שאלה, אם מת ועל כן לא נחשב כמוציא דיבה. ספר את הגמרא, אמרו לי, שאלו אותו חכמים, האם נח נפשי, האם נפטר רב כהנא? אמר לו, הוא השיב להם, אנא לא כאמין, אני לא אמרתי דבר זה, אלא מעצמכם הבנתם כן, ונמנעתי מלומר זאת בפירוש, משום שנאמר במשלי, פרק י' פסוק חי, הוא מוציא דיבה וכסיל, ואין לו לאדם להוציא בשורה רעה מפיו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, יוחנן חקוקה, ורבנו חננאל אומר שהיה סופר, נפק לקריאתה, יצא לכפרים לראות את מצב התבואות, כי עתה כששב לעירו, אמרו לי, שאלו אותו בני עירו, האם חיטים נעשו השנה יפות? אמר להם, סעורים נעשו יפות, כדי שיבינו מכלל דבריו, שהחיטים נעשו רעות, ולא רצה לומר להם כן בפירוש, כדי לא לבשר בשורה רעה בפיו. אמרו לו בני עירו, צא ובשר זאת לסוסים ולחמורים, שכן כשהחיטים מצויות, מאכילים את הסעורים לבהמה ולא לאדם. ואף שהסעורה היא אחת מאמינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל, מכל מקום היא במדרגה אחת למטה מהחיטים. ובשעה שהחיטים גדלות יפה, מאכילים את הסעורים לבהמות. נמצא שכאשר אמר להם יוחנן חקוקה שהסעורים נעשו יפות, לא הועיל בכך כלום להיות נשמר מהוצאת דיבה, שכן מאחר שביסר להם שיוכלו סעורים, הרי זה כאילו אמר להם מפורש, שלא יהיו להם חיטים למאכלם, מסביר החתם סופר. אז אמרו לו בני העיר צבע בשר זאת לסוסים ולחמורים, שכן כשהחיטים מצויות, מאכילים את הסעורים לבהמה ולא לאדם, דכתיב בספר מלכים א' פרק ה' פסוק ח', והסעורים והתבן לסוסים ולרכש. רכש זה מין בהמה ממהרת לרוץ, אומר המצודה דוד. שואלת הגמרא, מדוע התרעמו בני עירו על תשובתו וכי מאבי אלה למימר? מה היה לו לומר? הרי אין לו לאדם לבשר בשורה רעה כמבואר לעיל. משיבה הגמרא, היה לו לומר, אשתקד בשנה שעברה נעשו חיטין יפות. אינמי, באופן נוסף היה לו לומר, הדשים שאף אין מאכל אדם, נעשו יפות. מביאה הגמרא מעשה נוסף שבו גם רב נמנע מלהוציא בשורה רעה מפיו. רב בר אחוה דרבי חיה ובר אחתי רב היה בנו של אייבו, שהיה אחיו של רב חיה מן האב, וכן היה בנה של אמא, שהייתה אחותו של רבי חייא מן ההם. אייבו היה אחיו של רבי חייא מן האב, שכן אייבו, חנה שילה ורבי חייא היו בני אבא בר אחא מכפרי, כמובן במסכת סנהדרין דף ה עמוד א', ואימי הייתה אחותו של רבי חייא מן ההם, וניסה לאייבו שלא היה קרוב לה. והקדימה הגמרא את העובדה הזו, משום שהיא הסיבה לכך ששאל רבי חייא את רב לשלומם. ככה תוספות במסכת מועד קטן דף כ עמוד א', דיבור המתחיל אייבו. כיסה לקלעתם כשעלה רב מבבל לארץ ישראל, אמר לי, שאל אותו רבי חייא שישב בארץ ישראל, האם אביך אייבו קיים, עודנו בחיים? אמר לי, ישיבו רב בשאלה, האם אמא קיימת? כלומר, עד שאתה שואלני, האם אבי קיים, שאל אותי, האם אמי קיימת? ומתוך כך הבין רבי חייא שאחיו אייבו נפטר. שוב אמר לי רבי חייא, האם אמא קיימת? ואמר לי, ישיב לו רב, וכי כבר ישבתי לך על שאלתך הקודמת, האם אייבו קיים? ומתוך כך הבין רבי חייא שגם אמו של רב נפטרה. אמר לי רב חייא לשמי, לשמשו, חלוץ לי מנהלי. חלוץ לי את נעלי כמנהג הוילות, והולכת כאילי את בגדי אחריי לבית המרחץ, כי ברצוני ללכת לרחוץ שם. ובהמשך יבואר מדוע הוא אמר כן. מוכיחה הגמרא מהנהגת רבי חייא כמה הלכות בדיני אבלות. שמע מינא תלת, יש להוכיח מכאן שלוש הלכות. א', שמע מינא מכך שאמר לשמשו לחלוץ מן עליו, שגם אבל על שמועה רחוקה שהגיעה לאוזניו רק לאחר 30 יום ממיטת קרובו, אסור בנעילת הסנדל. אבל על שמועה קרובה, על אבלות גמורה, רב חייא לא היה צריך להשמיע לנו שצריך לחלוץ מן עלים, כי זה מקרא מפורש בספר יחזקאל, שאמר לו הקדוש ברוך הוא שלא ינהג במנהגי אבלות על אשתו שמתה, ובין הדברים אמר לו, ונעליך תשים ברגליך. דין נוסף שלמדנו מהנהגת רבי חייא, הוא שמע מינא מכך שאמר לשמשו שיוליך את קהיליו לבית המרחץ שאבלות על שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד בלבד. וזוהי שיטת רבי עקיבא במסכת מועד קטן בדף כ' עמוד א', אבל לשיטת חכמים שם, גם בשמועה רחוקה נוהגת אבלות 7:30. ולשיטת הברייתא על אביו ואמו היא נוהגת 7:30 על שאר הקרובים יום אחד ונפסקה שם הלכה כרבי עקיבא. ושמע מינא הלכה שלישית למדנו מהנהגתו של רבי חייא, שמקצת היום ככולו ודי באבלות של מקצת אותו היום. ומשום כן הלך רבי חייא לבית המרחץ מיד ולא המתין עד למחרת כדי להורות הלכה לתלמידים שהאבלות על שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא שעה קלה בלבד. מביאה הגמרא מעשה שבו עמדו על מוצאו של אדם מתוך דבריו. ההוא דאמר אדם אחד אמר תמיד דונו דיני, שבכל מסע ומתן שהיה לו עם הבריות היה אומר לבעל דינו בואי מי לבית הדין. ולא היה נשמע לשום אדם אלא לדיינים בלבד. אמרי אמרו הבריות שמע מינא, מוכח שאדם זה משבט דן קעתי. משבט דן הוא בא, משום דכתיב נאמר בספר בראשית פרק ממתת פסוק תת זין בברכת יעקב קודם אותו לדן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ומסביר המהרש"א, שכן כל איש ידמה במעשיו לברכת השבט שהוא שייך אליו, ומאחר שבירך יעקב את דן שיעמיד את דבריו על הדין, היה אותו אדם שמוצאו משבט דן תובע תמיד את בעלי דינו לבית דין. מביאה הגמרא מעשה נוסף כאין זה, ההוא, היה אדם אחד אבי כאזיל ואמר שהיה הולך תמיד ואומר, עקף ימה אסיסני בירתה, אילו הייתי מקים לי ארמון, הייתי מקימו על חוף הים, ותמיד היה משתבח בחוף הים, בדקו והשכחו, בדקו ומצאו, לאדם זה משבט זבולון קעתי, משבט זבולון הוא בא. משום דכתיב נאמר בברכת יעקב קודם אותו לזבולון, זבולון לחוף ימי משכון. מסביר הבן יהוידע במעשה הראשון, באדם שהיה אומר תמיד דונו דיני, החליטו מיד שאותו אדם הוא משבט דן, כי נהג שלא על פי טבע בני אדם. כי מטבע האדם להיות בורח מבית דין, ובושה היא לא לקבול על חברו בפני הדיינים. ועל כן מחמת מנהגו של אדם זה לתבוע לבית דין על כל דבר, היה ודאי להם שהוא משבט דן גם ללא בדיקה. מה שאין כן במעשה הזה שאמר אותו אדם שהוא אוהב את הישיבה על שפת הים, אין זו אמירה שסותרת לדרך הטבע, כי כן היא דרך הרבה בני אדם לאהוב את שפת הים, ועל כן לא החליטו שהוא משבט זבולון עד שבדקו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת פסחים, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, קורבן שלמים כמה ימים ולילות נאכל, ומתי זמן שריפת הנותר ממנו? שאלה שנייה, למסקנה, מהי כוונת רבונה באומרו שאור הוא נגי ומדוע לא נקעת תנא לילי? שאלה שלישית, באילו מקרים הביאה הגמרא שגם דרכה של אישה ברכיבה? שאלה רביעית, למסקנה, איכן יש צורך לכתוב בלשון נקייה ואיכן לא? שאלה חמישית, מדוע השתדלה התורה לקצר בלשונה? והשאלה האחרונה, דף ג' במסכת פסחים, מדוע לא רצה רבי יהושע לומר שרב כהנא נפטר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כי טוב ח' בחודש כסלף תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף ג' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי ט' בכסלף תשפ"א ונלמד את דף ד' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.